כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. בסוף הלקוח מצפה ממני לחזור מהג'ונגל עם גבייה, ואני מצליח בזה. כתבתם של תומר גנון ודיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. צביקה נווה הוא שכיר חרב מודיעיני, שכבר 31 שנה מלקט מידע רגיש עבור אנשי עסקים ופוליטיקאים שרוצים לחסל יריב. אחרי שזיגזג בין הלקוחות גנץ ונתניהו, בעבר צד גם בסכסוך העסקי שבין האחים גרטנר לדן גרטלר, הוא מספק הצצה למתחולל בראשו של מי שמתפרנס מחשיפת סודות כמוסים, בלי להתעכב על הסוגיה אם הם יערסו למישהו את החיים. בבחירת לקוח אין שיקול אידיאולוגי, לכסף של כולם יש אותו צבע וריח. הרעיון עם צביקה נווה הוא חוויה עיתונאית משונה, שבה לא תמיד ברור מי החוקר ומי הנחקר, מי מתשאל ומי מתושאל. כשהוא יוצא לרגע מהמשרד המעוצב במגדלי הארבעה בתל אביב, בלי לשים לב אנחנו שותקים. מוותרים על השיח השגרתי של החלפת חוויות ותאום כוונות מאחורי הקלעים. מי יודע אם אנחנו בעצמנו מתועדים. הרי מחומרים כאלה נווה מתפרנס, כבעלי חברת המודיעין העסקי והחקירות CGI Group, שכבר 31 שנה אוספת מידע רגיש במיוחד עבור אנשי עסקים, עורכי דין או פוליטיקאים שמחפשים לקבור את יריביהם. נווה בן 58 הוא אקזמפלר ייחודי גם בקרב קהילת החוקרים הפרטיים, שממילא אינה נהנית ממוניטין חיובי במיוחד. הוא יוצא דופן גם מפני שהוא שוחה בשמנת של הסכסוכים הפוליטיים והעסקיים, המקומות שבהם הכסף הגדול משולם והמוסר מזמן הושלח לים, וגם משום שביסס את המותג של החוקר שאינו בוחל, שכיר חרב חסר מצפון שמספק את הסחורה והופך אותו למקדם מחירות. כפי שהוא מעיד בעצמו, כשאנחנו שואלים אותו אם לקוחות לא נרתעים מלזכור את שירותיו, אחרי שהתפוצצה פרשת גרטלר נגד גרטנר, שבה החליף צד ברגע קריטי של סכסוך מר על מאות מיליוני דולרים, מאז פרסום הפרשה, הוא אומר, הפניות אלינו ללוות תהליכים גדולים בבית המשפט רק עלו. בקודים הפנימיים של נווה, זה בסדר להחליף צד במהלך העבודה, או לנהל מסע ומתן עם היריב של הלקוח לשעבר שלך, אחרי שבעבודה הקודמת נחשפת למידע רגיש על הלקוח ההוא. בני גנץ גילה את זה לפני שנתיים, רגע לפני שאזרחי ישראל יצאו לקלפי. נווה גם אינו מאסס להודות שהוא בעסק הזה בשביל כסף, וכמה שיותר ממנו. ובעסק שהוא מנהל, מידע הוא מטבע שעובר לסוחר. צהוב, מלוכלך, משחיר, מוסתר בחשפת, מידע הוא תכלית הכל. CGI פועלת, לפי אתר האינטרנט שלה, במתן שירותי ייעוץ אסטרטגיים ושירותי ערך מוסף למגזר העסקי. נשיאה הוא ראש השבק ושר המדע לשעבר יעקב פרי, שהתפטר מהכנסת לאחר תחקיר של התוכנית עובדה שמצא שפרי לא דייק בנוגע לשירותו הצבאי. לפי רשם החברות, ל-CGI יש זרוע חקירות ומודיעין וזרוע סייבר. בפועל, לפי האתר שלה, היא עוסקת באיסוף מידע שייתן יתרון תחרותי ללקוחות שלה. יתרון תחרותי הוא ביטוי מכובס למידע שנאסף על מתחרים עסקיים או פוליטיים כמעט בכל דרך אפשרית. אנחנו לא מפעל שמייצר רק רפש, הוא עונה לשאלה איפה עובר גבול האיסוף, ואנחנו פועלים באמצעים חוקיים בלבד. אתם לא חברת מחקר שווקים. הלקוח שלך רוצה מידע על האויב שלו, וכמה שיותר צהוב ומכפיש יותר טוב. הלחם והחמאה שלנו הן התקשרויות עם לקוחות וארגונים גדולים בארץ ובחול, שאנחנו מספקים להם מידע על סביבת התחרות שלהם, כמו אילו מוצרים חדשים יש, ומהי האסטרטגיה השיווקית שלהם. נכון שיש גם קייסים של סכסוכים משפטיים, אבל זה לא רק זה. ועדיין, לרוב אתה פשוט מסייע לאנשים שמבקשים לקבור את היריב שלהם. מה למדת על טבע האדם במצבים כאלה? שהכל אישי. אגו, נקמנות, לסגור עניין. לכל אחד יש מניע, ולא תמיד הלקוח מציג את כל האמת. המניע הנסתר של הלקוח לא חשוב לך? אין עם זה שום בעיה. בסוף הלקוח מחליט מה הוא עושה עם המידע. זה שלא. הכפשת אותי? קבל צונאמי. הסערה התורנית סביב נווה היא הטוויסט המפתיע באחת הבוררויות העסקיות המסקרנות שהתנהלה במשך 11 שנים תחת מעטה כבד של סודיות, ופרטיה נחשפו בתחילת השנה ברעש גדול. במרכזה עומד סכסוך על הכנסות ורווחים במאות מיליוני דולרים מזכויות קריאה באפריקה של מחצבים כגון נחושת, קובלט, זהב ונפט. מדובר בסכסוך יצרי, פרוע וחסר גבולות, שכולל טענות לפריצה למחשבים, גנבת מסמכים, תשלום לעדים, הלשנות הדדיות לגופי חקירה ואפילו הסתייעות בחברות ריגול סייבר ובהן רייזון הישראלית. המידע הרב שזלג מהבוררות הזאת, העברת כספים, תצהירים, הקלטות ועדויות, היה ב-2015 אחד המנועים לחקירת FBI על מעשי שחיתות בקונגו. הניצים בסכסוך הם אנשי עסקים יהודים שהגיעו מתחום היעלומים. בצד האחד נמצא דן גרטלר, מיליארדר ישראלי הפועל בקונגו בתחום קריאת מחצבים. ב-2017, הרשויות בארצות הברית הקפיאו את נכסיו במדינה ואסרו על גופים פיננסיים אמריקאים לקיים איתו קשרים עסקיים, בחשד שהיה מעורב במעשי שחיתות יחד עם נשיא קונגו במשך 18 שנה, ג'וזף קבילה. בצד השני של המתרס נמצאים האחים משה, מוזס ומנדי גרטנר, בעבר טייקוני נדלן בריטיים שנכנסו לסחרור פיננסי בעקבות חובות עתק של כ-550 מיליון פאונד לבנק האיסלנדי קאופתינג, שקרס והולאם במשבר העולמי ב-2008. מאז ועד היום, גרטלר והגרטנרים מנהלים סכסוכים כספיים שמלאים בטענות על הטיה, רמייה והסתרה של חוזים מוכספים. הסכומים אדירים. האחים גרטנר תובעים $1.65 מיליארד מדן גרטלר, והוא מצידו תובע מהם 235 מיליון. עד נובמבר האחרון, הבורר בסכסוכי גרטנר-גרטלר היה נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס אורי גורן, אלא שבסוף אותו חודש, רגע לפני שגורן הכריע סוף סוף בסכסוך רב השנים, הוא התפטר במפתיע, ואז מאחורי הקלעים נחשפה דרמה גדולה. נווה בכלל נכנס לתמונת הסכסוך בשלב מאוחר מאוד, בינואר 2020. לדבריו, משה גרטנר בכלל שכר את שירותיו, תמורת $150,000 ועוד בונוס הצלחה של $500,000, בפועל הוא קיבל $50,000, כדי לאסוף מידע שהיה קשור לבוררות אחרת שלו ושל אחיו, מול עזבון העורך דין המנוח יעקב ויינרוט. גם את הבוררות הזאת ניהל השופט גורן. בהמשך טוען נווה, ביקש ממנו גרטנר להתחקות אחר קשריו לכאורה של גורן עם עורך הדין בועז בן צור, שמייצג את גרטלר בסכסוך. לטענת נווה, זה נעשה כדי שאם התוצאה בבוררות לא תהיה לטובתם, הגרטנרים יוכלו לבקש לפסול את גורן כבורר על סמך קשריו המיוחדים עם בן צור. נווה מגדיר זאת כניסיון סחיטה של שופט. נדגיש שקשרים כאלה, ככל הידוע, לא היו. מהשלב הזה קשה למנות את התהיות וסימני השאלה התמוהים שהפרשה הולידה. ראשית, נחשף בכל רעש גדול סיפור המעקב אחר השופט גורן. מי שנתן לו פומבי הוא לא אחר מנווה עצמו, האיש שנשלח על ידי הגרטנרים להתחקות אחר השופט וקשריו לכאורה עם עורך הדין בן צור. נווה הוא שחתם והגיש לבית המשפט תצהיר שמגולל את הפעילות שהתבקש לעשות, טען שמדובר בניסיון לסחוט את גורן, התנער משולחיו וסייע בכך ליריב גרטלר. פרט לכך, עורך הדין בן צור, שאת קשריו לכאורה עם גורן נשלח נווה לחשוף, הוא גם הפרקליט של אחיו של נווה, עורך הדין אפי נווה, יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר. אם להאמין לנווה, הרי שהגרטנרים סחרו אותו כדי שימצא רפש לכאורה על עורך הדין שמגן על אחיו בבית המשפט, ואז הופתעו לגלות שהוא ערק לצד שלו. אם לא די בכך, הרי שמי ששידחו בין נווה לאחים גרטנר מלכתחילה, הם שני מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבן צור משמש גם כפרקליטו. המקורב האחד הוא עורך הדין יוסי כהן, מפרקליטי משפחת נתניהו וחבר קרוב של נווה, והשני הוא נתן אשל, ראש הסגל של נתניהו לשעבר. והשורה התחתונה של כל האירוע הייתה שבעקבות התצהיר של נווה ובשל מצבו הבריאותי, הודיע גורן כי איבד אמון בצדדים והתפטר רגע לפני ההכרעה. האחים גרטנר פנו לבית המשפט בבקשה למינוי בורר חלופי, ואילו גרטלר ביקש לבטל את הבוררות. בית המשפט החליט לבסוף למנות בורר חדש. עשית פליק פלק מרהיב. התחלת עם צד אחד בסכסוך, האחים גרטנר, וסיימת עם הצד שכנגד. הפליק פלק לא היה. עם כל הכבוד, לא הייתי מעלה על דעתי כשסוחרים אותי באמתלה אחת שיבקשו לסובב אותי ולעשות דברים לא חוקיים. בכל הקריירה שלי לא נתקלתי בסיטואציה כזאת. אני למוד מאבקים בין טייקונים, כזה דבר לא חוויתי מעולם. שמבקשים ממני להביא תוצרים, ואז המזמין יחליט אם להשתמש בהם כדי לסחוט את הבורר בסכסוך. הגרטנרים הכחישו את טענתך שניסו לסחוט את גורן, וגם בית המשפט לא ממש התרשם מהסיפור. עובדה שהבוררות נמשכת. הגשתי תצהיר לבורר שבו תיארתי את הדברים כפי שהם היו. סחרו אותי לפי מצג מסוים, אבל בפועל ביקשו שנשיג ממצאים ונעשה מעשים לא חוקיים שאותם לא ביצענו. איך בכלל הגיע לדן גרטלר מידע על כך שאתה עובד למען יריביו? למשה גרטנר יש פה גדול. הוא פטפט עם מקורבים לו, וככה זה הגיע איכשהו לדן. לטענתך גרטנר התרשל וכך נחשפת. אבל כשזה התגלה, יכולת להגיד תודה ושלום, להחזיר את הכסף וללכת. למה עברת צד? אני שלם עם זה. היה פער בין המצגים שהוצגו בפנינו בידי משה גרטנר לבין המשימות שבעצם נדרשנו לעשות. ההחלטה שלנו להציף את זה הייתה לאחר התייעצות משפטית עם עורך הדין נבות תלצור. החלטנו להגיש תצהיר שבו נספר את כל האמת. לא הייתה לך התלבטות? לא. אם אדם, לקוח, אם הוא מנסה להכפיש אותי, הוא יקבל צונמי בחזרה. המצפון שלך לא הציק לך? לא היה לי קשה מצפונית מסיבה פשוטה. אם הם חשבו שאני טיפש ואפשר לשתות בי, אני לא הכתובת. לקוחות אחרים עלולים לא לסמוך עליך עכשיו. הלכתי עם האמת שלי והיושרה שלי ואין לי שום חרטה. באופן כללי אין לי שום חרטה על דברים שאני עושה. אני מתחרט על דברים שאני לא עושה. אם החלטתי, זה היה לפי שיקול דעת שהפעלתי. יש הבדל בין לטעות לבין להצטער. מי שמכיר את יעקב פרי ואותי יודע שאנחנו דיסקרטיים, נאמנים ולויאלים. כשלקוח מתנהג בצורה נכלולית, לא ישרה, מבקש מאיתנו לעבור על החוק, יש גבול. זה המחיר. בג'ונגל הפוליטי, הכל מותר. סכסוך גרטנר-גרטלר אינו הראשון שבו נווה פלירטט עם האויב של לקוחו. באפריל 2019, לקראת הבחירות לכנסת ה-21, הוא ניהל מגעים עם הליכוד בעידודו של עורך הדין יוסי כהן, אולם המגעים לא הבשילו לכדי הסכם. כמה חודשים לאחר מכן, בבחירות לכנסת ה-22, כשגנץ התמודד לראשונה במסגרת כחול לבן, CGI ונווה נזכרו בידי מנהלי הקמפיין שלו לבדוק אם היה תחת מתקפת סייבר שבעקבותיה דלף מידע. לפי דוח בדיקת CGI, גורמים ברוסיה אכן פרצו לניידים של גנץ, ובחירי הקמפיין שלו, הוד בצר, עידו הרטוב ויועץ התקשורת רונן משה, והשתילו בהם קודים זדוניים. הדוח של נווה המליץ לפנות למשטרה, אבל כחול לבן בחרה שלא. במסיבת עיתונאים, הכחישה המפלגה את ממצאי הבדיקה, וטענה כי ברגע שהוגש הדוח, נעשתה בדיקה חיצונית לטלפונים הניידים ששללה אפשרות כזו. ב-CGI לא הסכימו לשתוק. הדוח שהוגש לכחול לבן היה תפוח אדמה לוהט, אבל הם לא ידעו מה לעשות איתו. המידע שמסרנו למפלגה היה אמין, מדויק ונכון, נמסר אז בתגובה מטעמם. העבודה עם כחול לבן לא הפריע לנווה לנהל שוב מגעים עם הליכוד בבחירות שלאחר מכן, לכנסת ה-23, מרץ 2020. אולם לאחר שההתקשרות נחשפה בדה מרקר, נווה החזיר את המקדמה של כ-300,000 שקל לליכוד, והחוזה בין הצדדים בוטל. מצחיק שאתה מדבר על עקרונות בהקשר של האחים גרטנר ודן גרטלר. נראה שכבר כמעט עשית פליק פלק לפני כן. זה דפוס? אלה אירועים שונים. בהתחלה ניהלתי מסע ומתן עם הליכוד. הוא לא הבשיל. לאחר מכן הגיעו כחול לבן ואיתם זה הבשיל, אז איפה הפליק פלק? בפעם השלישית, אחרי כחול לבן, היה שוב מסע ומתן שני עם הליכוד. זה שהבשיל ובו סגרת בהתחלה לעבוד עבור הליכוד. המשימה שלשמה עבדנו עם כחול לבן, ומה שהליכוד ביקש מאיתנו אחר כך, אלו שתי משימות שונות. לא הייתה מגבלה חוקית, וגם לא אתית. כחול לבן הזמינו בדיקה אם ומאיפה דולף חומר בקמפיין. הליכוד רצה חוזה עבודה של מישהי שעובדת בכחול לבן, אלה שני דברים שונים. וכשהלחץ אלינו מהליכוד להישגים נהיה לא מידתי, החלטתי לבטל. המישהי שאתה מזכיר היא רחל תורג'מן, בחירה בהסתדרות לשעבר. מה בדיוק ביקשו ממך בליכוד? הם רצו להוכיח שרחל הועסקה בקמפיין של כחול לבן תמורת תשלום, כדי שלא תחשוף דברים שלא רצו לכאורה שהיא תחשוף. בליכוד חשבו שהיא הייתה ממורמרת, ושבכחול לבן בנו קונסטרוקציה כדי להשתיק אותה. הם חשבו שחוזה העסקה שלה מונח אצלי במגירה, מה שכמובן לא היה נכון. לכן ביטלנו כעבור שבוע את ההתקשרות, וזרקתי להם את התמורה בחזרה. למצוא חוזה זו העבודה. למה בעצם החזרת את הכסף? כי הלקוח שהפעיל עליי הליכוד להשיג את החוזה הזה, ככל שהוא קיים בכלל, לא היה לחץ סביר. אמרתי שאפעל מיידית לנסות להשיג את החוזה אם הוא קיים. זה לא אומר שהתוצאה תושג כעבור יום. הם היו משוכנעים שיש לי אותו כבר, לכן שילמו וציפו שהוציא אותו מספיק זמן לפני הבחירות כדי שיוכלו לעשות בו שימוש. כשגילו שאין חוזה כזה אצלי, הם נסוגו. יש חוזה העסקה כזה בכלל עם תורג'מן? אני לא יודע. ככל הידוע, חוזה בין כחול לבן לתורג'מן מעולם לא היה, וקיומו הוא רק ספקולציה. תורג'מן מסרה למוסף כלכליסט, לא היה שום חוזה ביני לבין כחול לבן או מי מטעמה, ולא שולם לי כל תשלום מעולם, לא במישרין ולא בעקיפין. מדובר בשקר וחזב. צביקה, הליכוד לא הגיע דווקא אליך סתם כך. הרי ידעו שעבדת עם גנץ ושיש לך אולי חומרים עליו. פונים אליי בגלל קשרים וחישורים. ולא כי טיפלת בטלפון של גנץ? ידענו שהייתה פריצה לנייד שלו, לא מה יש בתוכו. האנשים האלה לא הגיעו אלינו מהשמיים, הם קיבלו המלצה. תפנו ל-CGI, זה קשרים וכישורים. בחייה צביקה, קשרים וכישורים. אנחנו אמנם עולים על דברים שקשורים ללקוח שלנו בזמן העבודה עבורו, אבל לא עושים בזה שימוש. המשימה שביקשו בגינה לזכור אותנו מהליכוד הייתה נקודתית ולא קשורה לעבודה שעשינו בכחול לבן. תראו את ישראל בחר, שהיה אסטרטג של נתניהו, רץ איתו שנים ויום אחד עבר להשתתף בהקמת כחול לבן. מה הבעיה? כל עוד אין לך ניגוד עניינים לאותו מקרה, אין בעיה. למפלגות יש אינטרס לתנף אחת את השנייה, אתה יודע את זה. בפוליטיקה באמת יש תחושה שהכל מותר. בסוף הלקוח מצפה ממני לחזור מהג'ונגל עם גבייה. ככל שאתה מצליח יותר, ואנחנו מצליחים, רף הציפיות מאיתנו גדול יותר. אז בפוליטיקה הכל מותר? פוליטיקה זה ג'ונגל. הציפייה, הרצון, התיאבון הם בלתי נלאים. בטח לעומת ההתנהלות בקודים העסקיים, למרות שגם שם לעתים יש חריגות. הסיטואציה במקרה של גרטנר גרטלר היא דוגמה יוצאת דופן. לבקש ממני מידע כדי לסחוט בורר בישראל, שאם תוצאות הבוררות לא ימצאו חן בעיני משה גרטנר, הוא יסחט את הבורר? לא מכיר את המושג כישלון. נווה, גרוש ואב לשלושה, גר היום ביישוב היוקרתי ארסוף. נוסע במרצדס ספורט AMG, הוא מקנח את היום ביין טוב או וויסקי, בלי קרח, וסיגר משובח. כברת דרך גדולה מהילדות הסולידית בשכונת אפרידר באשקלון, שם היה בן בכור משלושה ילדים לסייעת גננת ומתווך נדלן. הוא שירת בחיל השריון, ולאחר מכן התקבל לעבודה במערכת הביטחון, והשלים תואר ראשון רב תחומי מאוניברסיטת תל אביב. בשנת 1989 הקים את CGI, ועם השנים צבר לקוחות גדולים וידועים. נתתי לסלקום שירותים ב-1996, כשפרי מונה למנכ״ל החברה על רקע המשבר שהיה לה מול מוטורולה, נזכר נווה. כעבור 25 שנה סגרנו מעגל כשהוא הצטרף אליי כשותף ב-CGI. בוא נדבר על כסף. הגעת לארסוף מאשקלון לפני 20 שנה. דרך לא ארוכה מדי, בקילומטרים, אבל שנות אור בסגנון חיים. בגיל 28 פתחתי את CGI. שנים על שנים הבנתי ששם צריך להיות. מידע הוא כוח, לא משנה אם בהקשר ממשלתי, אישי או עסקי, ואנשים מוכנים לשלם הרבה על מידע איכותי. ידעתי שזה מעניין אותי, והבנתי שלשם אני נשאב. זה היה עולם מאוד בטול לאסוף מידע לנתח אותו. החברה הקטנה הפכה לקבוצת חברות. חשבתי תמיד בגדול, מתחילת הדרך. אני אחד הראשונים שהגדירו את המושג מודיעין עסקי בישראל. היום כל חוקר פרטי עם מצלמה, סולם וחבל אומר, אני עושה מודיעין עסקי. מאיפה ההון לרכוש בית בארסוף? יש לי חושים עסקיים מאוד חדים וטובים. תמיד שאהבתי להמשיך לגור ליד הים. אתה קונה דירה, מוכר ומרוויח עליה. מרוויח ב-CGI וככה מתקדם. אני אחד שמעז. רכשתי את הקרקע במחיר הוגן ב-2001, בזמן האינטיפאדה השנייה כשהמשק היה כפו. היו פיגועים ואווירת נחיים. עניין של חוש לניצול הזדמנויות. קפיצה לא קטנה, בכל זאת, גדלת בבית ממוצע כהגדרתך. אני לא חושב בקטן. באופי שלי אני מאוד אקסטרימי. אני לא מכיר את המושג כישלון או חוסר הצלחה. בתפיסה שלי אני תמיד אצליח, אני תמיד הכי טוב. זה לא אומר שתמיד הצלחתי, אבל סטטיסטית רוב הדברים הם כאלה. אני אדם שלא מוותר. קשה להכניע אותי, ואני לא מאלה שמתקפלים. כדי לצבור את ההון הזה, אתה מתעסק בהרבה רפש בעבודה. אתה גאה ברקורד שלך? עשינו המון דברים שאני גאה בהם. ב-2018, למשל, השגנו הקלטה שהכריעה את הבחירות בגיאורגיה לטובת סלומה זורבישווילי. בהקלטה שמעו את הנשיא המודח ובן דודו מדברים על הזמנת רצח בידי צלף. כששאלתי את מי שמסר אותה מה הוא מבקש תמורתה, הוא אמר, כלום, אני רוצה שהצדק יעשה. כלי התקשורת פרסמו את זה 5 ימים לפני הבחירות, סלומה ניצחה ב-72%. מה הקו האדום שלך? גבול החוק. בכל מדינה עורך דין מנחה אותנו לגבי המותר והאסור. כל עוד אני לא עובר על החוק, זה בסדר. בבחירת הלקוח אין לי שיקול אידיאולוגי. לא קשה להתעסק עם חומרים מפרקי משפחות. אתה אוסף מידע שאולי יערוס לאנשים את החיים. מי שמבשל את הדייסה, צריך לאכול אותה. ורק כסף מכריע? לכסף של כולם יש את אותו צבע וריח. אבל אני לא לוקח כל פרויקט. יש גם עניין. לקוחות קטנים ממילא לא מגיעים אלינו. אפי טעה כמו נוחי דנקנר. אי אפשר לדבר עם נווה בלי להזכיר את אחיו אפי, שלאחרונה הפרקליטות החליטה לסגור את תיק השוחד נגדו בפרשת מין ומינוי, בגלל מה שהגדירה קשיים ראייתיים. התיק התבסס בעיקר על התכתבויות וואטסאפ שאסורות לפרסום בין נווה לשופטת השלום לשעבר אדי קרייף, בתקופה שהייתה תובעת משטרתית ורצתה שיסייע לקדם את מועמדותה בוועדה למינוי שופטים. מההתכתבויות עלה שבין השניים היה קשר אינטימי, אשר חודש בסמוך לרצונה של קרייף להתמנות לתפקיד, בעוד נווה פעל מאחורי הקלעים לסייע לה בכמה צמתים. ההתכתבויות הושגו מהניידים של נווה שהושארו בבית גרושתו חני, וזו העבירה אותם לעיתונאית הדס שטייף. שטייף העבירה אותם לעורך הדין ולחוקר פרטי שפרץ עליהם, ומשם פנתה לפרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, שהורה למשטרה לפתוח בחקירה. המשנה לפרקליט המדינה, פלילי, עורך הדין שלמה, מומי, למברגר, החליט לאחר החקירה להאשים את נווה וקרייף בעבירת שוחד, מרמה והפרת אמונים בכפוף לשימוע. ציר הקשר האינטימי בין נווה לקרייף בציר קידום המינוי היו שלובים זה בזה, כתבה אז הפרקליטות, אלא שלאחר השימוע למברגר נסוג. הוא אמנם כתב כי ניתוח מכלול הנסיבות וההתכתבויות בין השניים יכול להוביל לקביעה כי היה גם מניע מושחת ואינטרסנטי בקיום מערכת היחסים האינטימית, אך הוסיף כי לאחר בחינת מכלול הטענות לא ניתן לומר כי מדובר בפרשנות ובמסקנות הכרחיות. בוא נדבר קודם על הפרקטיקה. בזמן סכסוך גירושים סוער, אחיך אפי השאיר טלפונים ניידים בבית של פרודתו. מפתיע שהוא מתנהל ככה כשאחיו הגדול איש מודיעין עסקי. זה היה מעשה תמים, לא אחראי. נעשו שם מעשים שאין שום היגיון שיעשו, אבל הם נעשו. בפרשה הזאת נחצו גבולות ללא שום מידה, ובדיעבד צריך להפיק לקחים מהעבר. המציאות היא שהתיק נסגר. אפי חזר לחיים מחושל יותר, חזק יותר, אהוב יותר, ואף חזר להופיע בבתי משפט. אתה טוען לחציית גבולות הפרטיות של אפי. לו היית פרקליט המדינה שמקבל מידע על חשד לשוחד במינוי שופטים, מה היית עושה? אני לא פרקליט המדינה, וכולם יודעים שלשי ניצן יש מחלוקת עם אפי. ברור שהכל אישי. הוכשרו שם עבירות פליליות, ולו רק כדי להזיז את אחי מתפקיד יושב ראש לשכת עורכי הדין. התחושה של אפי היא שגנבו לו את התפקיד הזה ואת החברות בוועדה למינוי שופטים. התיק לא נסגר כי אין ראיות נגד אחיך, אלא בגלל הדרך שבה הושגו הראיות, פגיעה בפרטיות. אבל בסופו של דבר העובדה היא שאחיך היה בקשר אינטימי עם מועמדת לשיפוט, ולא חשף את הקשר כשפעל לטובת המינוי שלה. מנקודת מבטי זה היה קשר בוגר בין אנשים בוגרים שהתחיל שנתיים לפני שאפי בכלל נבחר ליושב ראש הלשכה. קרייף אז לא הייתה שופטת אלא תובעת משטרתית. 8 מתוך 9 חברי הוועדה בחרו בה בהמשך. זה לעניין השוחד, אבל אחיך לא סיפק אפילו גילוי נאות. המשנה לפרקליט המדינה כתב שהוא סבור שהייתה תשתית ראייתית לכך שזו עבירה של מרמה והפרת אמונים. בחוכמה שבדיעבד, אם יש קשר כזה, צריך להימנע מלקבל החלטה. אני הייתי נמנע מלטפל בה. למברגר כתב בהחלטה על סגירת התיק, בהיותו ראש לשכת עורכי הדין ובעל מעמד משמעותי ודומיננטי בבחירת שופטים, פעל נווה באופן מהותי במספר הזדמנויות לקידום מינויה של קרייף, בהיותו בניגוד עניינים חריף נוכח הקשר האישי-אינטימי ביניהם. ככה היית רוצה שימנו שופטים בישראל? לא. אבל זה היה קשר בין שני אנשים בוגרים. המחיר שאתי קרייף שילמה בסופו של דבר היה הכבד ביותר בפרשה הזאת. היא התפטרה מהשיפוט והשם שלה הוכפש בכל מדיה אפשרית. היא יצאה הכי מצולקת. גם היא לא דיווחה על הקשר. נוסף על כך, גם מחקה התכתבויות עם משה כחלון, כשישבה בחדר החקירות, ועדיין סגרו לה את התיק בחשש לשיבוש. לכן היא לקחה אחריות והלכה הביתה. נראה שהפרקליטות לא רצה לנהל את המשפט הזה בכלל. למה לדעתך? בית משפט זה כמו תוכנית ריאליטי. אתה יודע איך אתה נכנס, לא יודע איך אתה יוצא. אף אחד לא רוצה לנהל תיק כזה בעייתי, שהראיות בו הושגו בצורה לא חוקית, ועוד מול עורך דין מהשורה הראשונה, כמו בועז בן צור, שהוא אחד הנחשבים בישראל. אולי מפני שאפי מסוגל לשלוף הקלטות מביכות על מערכת המשפט, כמו השיחה שלו עם מנדלבליט מ-2016, שבה טען מנדלבליט שניצן מחזיק אותו בגרון בתיק הרפז. אם אפי היה צריך להילחם בבית המשפט, הוא היה נלחם כמו אריה, לא משאיר שבועים. היו רגעים לא נעימים למשפחה. יעקב פרי אמר לי, כשישנו יחד סיגר במרפסת, כשהכל התפוצץ, זה לא שלך, זה שלו. אבל כאח גדול כמובן, לקחתי את זה באופן אישי. לא יעזור שום דבר, כותבים עליו, לא משנה באיזה הקשר, זה מקרין עליי. והפוך. מה אתה חושב על סיפור הברחת בת הזוג שלו בנדבג, שהגיע לכתב אישום? אני מאמין שגם זה ייגמר בכלום. יש דמיון ביניכם? אנחנו דומים בהישגיות, בלוחמנות, ביזמות. אין לנו פחד. בעולם של אפי ושלי, משבר הוא הזדמנות להמציא את עצמך מחדש כדי לצאת ממנו. אנחנו נלחמים עד הסוף. במה אתם שונים? לאפי יש דרייב ציבורי, ולי יש דרייב עסקי. ממש לא מדבר עליי להצטרף למערכת הציבורית. לאפי חשובה אהבת ההמונים, להיבחר בארגון, להשפיע. תמיד הייתם חברים? יש ביניכם פער של 6 שנים. תמיד. הוא גר אצלי כשהיה חייל בסדיר, כשגרתי בגבעתיים. בתור אחיו הגדול, יכולת למנוע ממנו להסתבך? הייתי צריך להיות נוכח יותר, להשמיע ביתר סט את דעתי, בכל דבר. אפי היה נערץ בסביבתו, משום שכראש לשכה הוא באמת עשה מהפכות, אז לא היו מספיק גורמים בסביבתו שיכלו להסתכל לו בלבן של העיניים ולומר לו את האמת. אני מאותם מעטים שכן היה מסוגל לכך, ולא הייתי מספיק נוכח. כל הסביבה שלו הייתה יחי המלך, כל מה שהוא אומר מרכינים את הראש. עם 1,000 אלפי הבדלות, תראו שזה מה שקרה גם לנוחי דנקנר. אם הייתי נוכח, הייתי אומר לו את האמת, גם אם הוא לא היה אוהב אותה. בקרוב אפי יופיע באירוע מקצועי פומבי ראשון. הוא ינסה לחזור לראשות הלשכה? אם יחליט להתמודד שוב לתפקיד יושב ראש הלשכה, הוא יביס את כולם ויסגור מעגל. אני בספק אם יהיה בכלל מישהו שיתמודד מולו. הוא הפיק את הלקחים שלו. והפעם אני אהיה יותר נוכח. התיק נגדו נסגר והזיכרון הציבורי קצר. ברגע שאתה מצליח שוב, המומנטום משתנה. בסוף הלקוח מצפה ממני לחזור מהג'ונגל עם גבייה, ואני מצליח בזה. כתבתם של תומר גנון ודיאנה בחור ניר, מתוך מוסף כלכליסט, מאי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.